שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
היי צחי, מה העניינים?
בסדר גמור. לפני שנתחיל בפרק היום, פרק טעים במיוחד, אני מזכיר למאזינים שעוסקים בעולמות הגוף והנפש והבריאות הטבעית, שיש לנו פלטפורמה שמקדמת את התחומים האלו, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו שנביא אתכם לקדמת הבמה. הפרטים המלאים בקישור המצורף בתיאור הפרק. ולענייננו, הפרק היום, תכינו את הקיבה, יעסוק בקולינריה בריאה. ואנחנו שמחים ומתרגשים לארח לטובת הנושא את אסי רוז. היי אסי.
שלום, נעים מאוד.
תודה שבאת.
כיף להיות פה.
אסי רוז, למי שלא מכיר, היא נטורופתית ומומחית לקולינריה בריאה, והיא מתכונאית פופולרית, יש לה יותר מ-130 אלף עוקבים באינסטגרם, והבאת לנו גם מטעמים, שבאמת נתרשם.
אחת ההוגיות, אנחנו נרשום את המתכון ב...
בטח.
ממש מומלץ.
נפרסם, נעלה תמונות בפייסבוק, באינסטגרם, שגם אתם תתרשמו, ואנחנו מתחילים תמיד עם האורחים שלנו, להבין איך הם הגיעו ונחשפו לעולם הזה של בריאות טבעית, כי כמו שציינו את נטורופתית, אז מה... איך נחשפת לעולם הזה?
וואו, זה מתחיל לפני יותר מעשור. הייתי קצינה בחיל האוויר, במודיעין, ולא היה אוכל טוב, והוא השפיע עליי מאוד, והבנתי שאם אני אדייק יותר את האוכל שלי, אני אצליח להיות ערנית יותר לאורך זמן, ואני אצליח באמת לעשות את התפקיד בצורה יותר טובה. וככה התחלתי לאכול יותר ירקות, נתתי לעצמי קצת יותר ניואנסים בריאים, והחלטתי שאני צוללת לתוך זה. לא המשכתי לתפקיד הזהב הגדול, והשתחררתי אחרי תפקיד ראשון, לעומת מה שכולם ציפו שיקרה, והחלטתי ללכת ללמוד נטורופתיה, כי אני באוכל התעסקתי כל הזמן, ובלטפל באנשים זה תמיד היה חלק מהלב שלי, ואז הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, לטפל באנשים דרך האוכל. ועזבתי את כל הקריירה שלי, ועברתי לעולם חדש, מבחינתי הוא הכל היום.
ואיך הגיבה הסביבה הקרובה? פתאום עשית שיפט כזה לעולם שהוא שונה לגמרי?
זה לא היה קל. לפני עשור וחצי להגיד נטורופת, זה בכלל הייתה מילה שלא ידעו איך לבטא. מה גם שכאילו לומדים 4 שנים, וזה לא תואר, ואיך זה הגיוני בכלל, וזה גם משהו שעולה לא מעט כסף. אבל אני חושבת שאחרי שנה, הסביבה שלי התחילה להבין שזה באמת משהו שהוא גם נוגע לי ומאוד משמעותי לי, וגם יש בו המון. ולאט לאט הראש של כולם נפתח סביבי, והיום כבר אני יכולה להגיד שזה, אתה יודע, אנחנו בעולם אחר. היום יש לכל בן אדם שלישי נטורופת, אני מקווה, ויודעים להגיד את השם נטורופת, או את המילה. אבל
ומה
אז,
הוא עושה, מה כן, התועלות של הדבר.
אבל אז נטורופת היה מין נטורופתית. זה היה מין איזה משהו מאוד ארטילאי.
אז איך את משלבת את הידע של הנטורופתיה עם המתכונים ועם התזונה הבריאה בעצם?
אז אני חושבת שאני מאוד מאוד מסתכלת על האוכל בצורה אחרת. בעצם כל ההסתכלות הביוכימית היא משהו שמאוד מאוד מדבר אליי ונוגע אליי, וכשאני בונה מתכון, אני לא בונה מתכון רק כי אני רוצה שיהיה לו את אותו מרקם או את אותו טעם, אני בונה מתכון במחשבה על כל הערכים התזונתיים שכל מרכיב במתכון ייתן. בזמן הלימודים שלי, בלימודי נטורופתיה, בשנה השנייה התגלה לי הצליאק, משהו שהמון שנים אני מעריכה שליווה אותי, במיוחד בתקופת בעד אחד והלחץ המאוד מאוד גדול סביב קבלת הדרגות, וכשחשדתי בזה אז, ידעתי שאם אני עושה בדיקה ובאמת מגלה את זה, אז אני מוותרת על הקריירה שאני בונה, הקריירה הצבאית זה לא היה כמו היום שצליאקים יכולים להיות בצבא ולעשות הכל, אז החלטתי שאני שמה את זה בצד. ובשנה ב' בשיעור תזונה במחלות, דיברנו על הקרסת, על מחלת הצליאק, וכשיצאתי מהשיעור אמרתי, זה בדוק מה שיש לי, בוודאות, זה מה שאני מרגישה. ניגשתי לרופא המשפחה, עשיתי בדיקת דם שהוכיחה ברגע שזה באמת מה שאני מרגישה, ואז המדפים בסופר של הללו גלוטן היו מדף, הם לא היו מדפים, והמבחר היה מאוד מאוד קטן, והוא לא עמד בסטנדרט שאני הצבתי לעצמי ברמת התזונה, והבנתי שאני צריכה ליצור לעצמי עולם. וככה התחלתי להכיר את הקמחים האלטרנטיביים, קמחי המקור, שהם הבסיס של המטבח שלי, ואיתם אני יוצרת כמעט הכל. קמחי מקור או קמחים אלטרנטיביים זה קמחים שמבוססים על קטניות, דגנים, זרעים ואגוזים, גם ממרחים. איתם אני יוצרת. בהתחלה מה שיצרת היה לא טוב, כי למדתי איך לעבוד איתם, ולאט לאט פיתחתי שיטת עבודה שמוכיחה את עצמה ומשמחת המון אנשים.
אז דיברנו ממש לפני ההקלטה על הפיטה מקמח שקדים, שאני היום מכין אותה בעקבות הטרנד המטורף, ואמרת לי שאת כבר לפני 8 שנים הגית את הדבר הזה, שזה מדהים. וזה ממש תחליף מעולה, כאילו גם טעים וגם הרבה יותר בריא מן הסתם.
נכון, אני כל הזמן הסתכלתי על אוכל בריא כמשהו שהוא צריך להיות נגיש ומהיר. בסוף כולנו חיים חיי אינסטנט, אנחנו לא חיים, הייתי רוצה לגור על איזה הר ו... אתה יודע, לחלוף את הפרה או לגדל את החיטה שלי או ליהנות מהחווה לשולחן בצורה הכי טובה שיש, אבל במציאות של הכאן ועכשיו כולנו רוצים ביס טוב, מזין ומהיר, שיהיה נגיש. והבנתי את זה די מהר והחלטתי שרוב המטבח שלי יהיה מבוסס על זה. מי שמכיר קצת יותר את המטבח שלי יודע שאין הצסות, אשריות, המתנה ארוכה, זה אחלה מתכונים, אני פשוט חושבת שבמאני טיים, בריא לייף, מאוד מאוד קשה להביא אותם לידי ביטוי. צריך משהו של להרבב בקערה ולקבל דקה וחצי אחר כך.
בטח עם ילדים לגמרי, צודקת.
כן.
ומבחינת, קראנו באמת לכל הנושא של הפרק קולינריה בריאה, אבל כמו שאנחנו יודעים שבריא זה משהו מאוד סובייקטיבי, וכל אחד יש לו את הדברים שמותר לו, אסור לו, יש דברים שעובדים למישהו אחד שזה משפר לו את הבריאות, ולאחר זה לא יעשה שום השפעה. אז איך את באמת מתאימה מתכונים... נגיד לפי סימפטומים מסוימים, בעיות מסוימות. נגיד מישהו עם בעיות בבלוטת התריס, אסור לו מוצרים שמצליבים, ירקות מצליבים לצורך העניין. אז איך זה בא לידי ביטוי, נגיד, התאמות שלך של מתכונים?
אז קודם כל אני כבר לא מטפלת באופן ישיר ומתאימה ממש תפריט לאחד על אחד. אבל כשעשיתי את זה, אז ממש הייתי נוגעת בהכל. אני היום מאוד מאוד משתדלת לתת מבחר רחב וגדול, ולתת למי שבאמת יש לו איזושהי מגבלה תזונתית או משהו מהסוג הזה, למצוא את עצמו. אני מאמינה שמי שיש לו מגבלה תזונתית והוא צריך ליווי, הוא צריך לקחת ליווי, והוא לא יכול לקבל את זה באינסטגרם. מצד שני, הוא יכול לקבל המון ידע ומתכונים שהם מתאימים והוא יכול גם להתאים אותם לצורך שלו דרך החוויה הזאת של לצפות, לחבוט ולבחור. וגם אם אתה מוגבל במרכיב תזונתי אחד לטעמי, זה רק אחד, שניים או שלושה מרכיבים שאתה לא יכול לאכול, אבל השפע הוא ענק. אפשר ליהנות מהמון דברים.
אני רואה גם באתר שלך שהכל מאוד מסודר, אז יש לך קטגוריה ללא אגוזים, ללא בוטנים, ללא ביצים ו... את לוקחת את זה מה שנקרא ברצינות, ואני רואה פה גם את הקמחי מקור.
נכון.
שיש פה המון סוגים.
המון, המון. הקמחים הם, הם בעצם הלב של המטבח שלי, משם זה התחיל. זו המומחיות העיקרית שלי, ואני חושבת שעליה גם בנויה המון מהקולינריה הבריאה, כי לדוגמה סתם, לחם ללא גלוטן, סבבה אם הוא ללא גלוטן, אבל הוא יכול להיות מאוד מאוד לא מזין.
נכון, זה עם הרבה המילנים וכל מיני תחליפים.
המילנים, נטרן, סוכרים.
אז כל התערובות שמיועדות לצליאקים, שזה מיקס של כל מיני דברים וכל מיני מרכיבים שונים, זה משהו שאת פחות ממליצה עליו?
אני פחות אבחר בתערובות. מה גם שלאחרונה, המון המון תערובות מכילות המילן חיטה, ולטעמי, אם אתה לא יכול לאכול חיטה, גם אם רק הגלוטן מפריע לך, גם המילן מפריע לך. זה מכלול שלם בעצם, כמו שאדם לא יכול לאכול שם קוד שקד, אז הוא לא יאכל שמן של השקד ולא את הסיבים שלו. אתה לא יכול לאכול שקד, לגוף שלך לא נעים לאכול את השקד הזה, אז תאכל המון דברים אחרים ולא אותו.
אני מעיד על עצמי באמת שאני גם מהמחמירים עם השיבולת שועל, למרות שיש שיבולת שועל ללא גלוטן, נכון?
שיבולת שועל עם ובלי גלוטן זה אותה שיבולת שועל, ההבדל היחידי זה הסביבת שועל, בעצם איפה מגדלים את השיבולת שועל, אם היא גדלה סביב שדות חיטה או לא, ואיך אורזים אותה. בעצם זו אותה שיבולת שועל, רק יכול להיות לה זיהום משני או לא. זה הכל.
אוקיי, למדנו.
יקרה פי כמה.
נכון.
מדהים. יש משהו שאת לא מכניסה אלייך למטבח?
שמנים צמחיים. זה הדבר היחיד שמבחינתי הוא לא. ממש לא. יכול מאוד להיות שיהיה אירוע ספציפי אחד בשנה, שנקרא חנוכה, ואני אכין בו סופגניות בריאות, ואני אחליט כן לתגן עם שמן חמנייה, לא עם משהו אחר, אבל זה יהיה אחד לשנה, וזה יהיה סביב חגיגה ספציפית, ואני חושבת שבתוך כל דבר, אם יש איזון, הוא בריא וטוב, אבל יש שמנים כמו קנולה, שאני לעולם לא אכניס. יתרה מכך, אני מרגישה את הטעם שלו על הלשון, או כשאני אוכלת, אם הוא נוכח באוכל שלי.
לגמרי, וגם אחרי זה בבטן מרגישים את זה יופי. מי שבאמת עושה את ההפסקה הזו, אנחנו עשינו את זה, אז הרגשנו, אם אנחנו אוכלים בחוץ, צ'יפס, מטוגן עם שמן קנולה, אני מניח, זה מזעזע.
כן, אנחנו דיברנו על זה גם בעבר, באמת השמנים מחזקים באמת את העמדה הזאת של שמנים צמחיים, שזה כל התהליכים הכימיים המטורפים שהם עושים רק בשביל להאריך את חיי המדף.
נכון.
נטו, שיקול כלכלי, אין פה שום קשר.
זה המרכיב העיקרי שאני לא אכניס. אני יכולה להגיד שלאחרונה לקחתי החלטה לא לקחת את המתכונים למקום מאוד 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 קלין, נקי, ברמת התזונה, וכן נגיד, במתכון שלי לעוגה בחושה, אתה תפגוש סוכר. למה? כי אני ראיתי לנכון, נכון ששנינו יודעים, שלושתנו, שסוכר הוא לא הדבר שהכי בא לנו להכניס לתזונה שלנו. אבל ראיתי יותר לנכון שהשמן יהיה איכותי וטוב, שהקמחים יהיו קמחים אלטרנטיביים, קמחי מקור, ומי שיכולה להכניס ממתיק שהוא לא סוכר, מייפל, סירופ אגאווה, ממתיקים אחרים שנעימים לה וטובים לה, שתעשה את זה. אבל בסוף, אם המתכון, המרכיבים של המתכון יהיו כל כך יקרים, לא נוכל להנגיש את המתכונים האלה לכל בית. והמטרה בסוף זה להכניס אותם לכל בית, וברגע שהם יהיו בכל בית, ללמוד לשדרג אותם לאפילו בריאים עוד יותר.
כמה זמן לוקח לך לפתח מתכון? כי זה הרבה ניסוי ותהייה, מה התהליך בזה?
היום כבר הרבה פחות, כי גם אני מכירה את האופי של כמעט כל קמח מקור שיהיה, אני מכירה מאוד את האופי שלו. אז אני יכולה עוד על הדף כבר לפצח את המתכון, לעשות איזה ניסוי שניים, לראות שזה עובד. אני מעבירה את זה לעובדת שלי, שהיא גם מתנסה במתכון, לא דרך היד שלי, כדי לוודא שזה עובד גם במטבח אחר. ורק אז הוא עובר בעצם ליצירת התוכן. ואני חייבת להגיד שיש המון מתכונים שהם נולדים במטבח, הם יוצאים אחלה בהרבה מטבחים אחרים, אבל אני לומדת מתגובות של עופות אחרות, של אמהות אחרות, של נשים או גברים שמבשלים את אותו מתכון, דברים שאני לא חוויתי. הדבר העיקרי שראיתי את הפער זה שגרנו באיטליה, המצרכים היו אחרים לגמרי. גם הקמח שקדים באיטליה הוא לא קמח שקדים בישראל, הוא תכון אחרת. אז המתכונים שלי לא יצאו טוב כמו שהכנתי אותם בישראל. עם אותם בעצם כמויות, אבל המרכיבים היו מעט שונים. ואז הבנתי שיש גם הבדלים בין המותגים. זאת אומרת, יש ממרח שקדים שהוא יותר נוזלי, וממרח שקדים שהוא יותר סמיך. כי תוכנים אותו אחרת. ואז צריך להתאים את המתכון עם איזו מתיחה שתתאים גם למותג הזה וגם למותג הזה, כי אני לא אומרת לקנות את המותג הזה ספציפית בממרח שקדים, אלא אני רק אומרת ממרח שקדים או חמאת שקדים. אני פשוט לא קוראת לזה חמאת שקדים, כי יש לי קהל חרדי די גדול, ואז זה יכול להתפרש כמשהו חלבי, ואני מאוד מאוד רוצה שיבינו שלא.
מה לגבי עקרונות בריאים למטבח, אם יש אנשים שרוצים להתחיל או להרחיב את היריעה הזו של מטבח בריא, אז נשמח לאיזה תובנות שלך, עקרונות שחשוב להתמיד בהם.
אז אני חושבת בסיס. שהדבר הראשון והעיקרי זה שמן זית טוב. שמן זית איכותי וטוב יעבוד גם בבישול, גם בטיבול, ולטעמי הוא הבסיס להתחלה של כל דבר, אפילו לעוגה טובה. אצלי בעוגות יש שמן זית, ואני חושבת שזה אחד מהדברים שעושים שינוי מאוד מאוד גדול. לא שמן זית בתוספת טעם, וכמובן בכבישה קרה. לבחור, אני ממליצה, במיוחד שאנחנו גרים בישראל, לבחור אפילו באיזה בית בד קטן, וכזה שנוח וכיף לקנות ממנו ולפרגן לו, ולהכניס למטבח שמן זית טוב. הדבר השני שלטעמי הוא מאוד חשוב זה מלח. מלח איכותי, לא מלח שולחן לבן מולבן. יש כל מיני סוגים, אני מאוד אוהבת את הוורוד.
זה הימלאיה.
נכון, מלח הימלאיה. זה עניין של טעם וגם עניין של שיקולים נוספים כמו מלח ים יש בו יותר יוד. זה עניין של בחירה. בעיקר עם הטעם, מלח הימלאיה זו התחלה טובה. צריך לשים לב שהוא ממליח טיפה פחות.
נכון, הוא יותר עדין, קניתי אותו.
אז אם אתם ממליחים עם מלח הימלאיה ורוד, הכמות מלח שאתם רגילים לשים, אולי תעשה את זה טיפה פחות מלוח, אבל זה שווה את זה.
תודה על הטיפ.
בכיף.
ורציתי גם לשאול אם יש לך גם פידבקים או דברים מעוררי השראה שבזכות הגולשים שנחשפו למתכונים שלך, שזה עשה להם שינוי, פלאים, שיפורים, לא יודע, בריאותיים, או באמת שינה להם את כל אורח החיים ואיך הם הסתכלו על אוכל.
אז כן, המון. על בסיס יומי אני יכולה לקבל הודעה של עתיתי כל יום, או שינית לי את המטבח, או אנחנו כל כך נהנים. זה פוגש אותי אפילו ברגעים שלא קשורים אפילו לעניינים של אינסטגרם. אתמול נכנסתי לפגישה שקשורה בכלל ללימודים שלי באיטליה, ואז כשהצגתי את עצמי, מישהי אמרה, מה? הכנתי ביום שבת את העוגה שלך, והיא הייתה כל כך טובה, וכולם נהנו ממנה. ואז היא סיפרה לי שבעלה סקרתי, והמתכונים שלי מאוד עוזרים להם בבית, וזה מגיע מכל מיני רגעים בחיים, שאני, זו הסיבה שאני עושה את זה. בקורונה הבנתי שאני יכולה לטפל בהרבה יותר אנשים מאשר רק מי שנכנסת אליי לקליניקה. ושם זה התחיל. וזהו, שם אני ממשיכה.
זה כיף, את עדיין מתרגשת שאומרים לך ופונים אלייך?
מאוד, תמיד. גם ברחוב, גם בהודעה, תמיד.
הזכרת הרבה את הלימודים באיטליה, אז את רוצה לשתף אותנו? איך הגעת לשם? כן. מאיפה זה התחיל?
בסוף שנה שלישית של לימודי הנטורופתיה, נסענו לטיול ארוך באיטליה. שם פגשתי לראשונה את בית הספר למדעי הגסטרונומיה בפולנצו, שבמחוז פיאמונטה בצפון איטליה. וכשהסתובבנו במסדרונות בית הספר, אוניברסיטה, זה וואחד אוניברסיטה, זה לא בית ספר, הבנתי שאני מרגישה ששם אני צריכה ללכת. הלב שלי הוא שם, כי אני, כל לימודי הנטורופתיה וגם במחשבה על איזה מטפלת אני אהיה, הבנתי שהאוכל יהיה הדבר העיקרי שאיתו אני אטפל. יש בנטורופתיה המון המון אמצעים לטפל במטופלות או מטופלים, בין אם זה צמחי מרפא, כל מיני דברים שקשורים למגע, ארומתרפיה, אבל האוכל מבחינתי היה העיקר מאז ומתמיד, וכשפגשתי את בית הספר למדעי הגסטרונומיה, הבנתי שאני רוצה יותר, אני רוצה לחוות יותר, אני רוצה ללמוד את האנתרופולוגיה של המזון, ואני רוצה להבין למה אני מסתכלת על סיר אורז בצורה מסוימת, ובן זוגי שהוא ממוצא סובייטי מסתכל על תפוח אדמה בצורה מסוימת, ומה לי ייתן סיר אורז כמישהי שמגיעה ממשפחה פרסייה, ומה לא ייתן התפוח אדמה, כי בעצם כל אחד מאיתנו מגיע בסוף עם מטבוליסט אחר. וקצת אחרי סיום הלימודים, נולד לי התינוק הראשון, והבנתי שזה לא הזמן לעשות לימודי אנתרופתיה בישראל, והבנתי שזה לא הזמן לעשות מעבר גדול לאיטליה, קצת אחרי זה פרצה הקורונה. ושם בכלל הכל השתנה, החל מזה שהקליניקה שלי סגורה, וזה שפתאום אין לי עבודה, אני צריכה לטפל בתינוק ממש קטן בבית, בעלי עובד, ואז התחלתי לשתף את החיים באינסטגרם. גרנו בבית ממש חמוד במשק, שהוא משק שהיה חצי או טורקי כזה, הייתה לנו גינה מהממת ותרנגולות, ובמשק היה גם יקב, וכל מה שעשינו זה לקטוף את התפוחי האדמה, או נגיד את הבטטות באותו יום האדמה, ולהכין איתם ארוחת צהריים, כי זה מה שעשינו.
וואו, זה הכי בריא שיש.
זו הייתה חוויה מדהימה, והתחלתי לשתף בעצם את החיים, כי לא היה לי מה לעשות. קליניקה הייתה סגורה. היה אתר של הקליניקה עם מתכונים לבנות הקליניקה, כי הייתי מטפלת בנשים, וכל יום התחילו לשאול שאלות ולבקש את המתכון של דברים מסוימים שהכנתי, והבנתי שיש פה משהו שהוא כיף לכולן. אז את האתר של הקליניקה הפכתי לבלוג, והתחלתי לעלות מתכונים לשם, וגם כל מיני פוסטים שקשורים לנגיד סביבת עבודה בריאה, או איך אנחנו מכניסים קצת יותר קרני שמש הביתה במצב שאנחנו סגורים כל הזמן. ואז הבנתי כמה אני יכולה עם האוכל שלי לגעת בהמון אנשים. סוף הקורונה, אמרתי לנוי בעלי, היה לנו תינוק בן 3 חודשים, רפאל, הילד השני שלנו, אני רוצה להגיש מעומדות נוספת לאוניברסיטה, הוא אמר לי, קורונה, העולם קורס, הכי הרבה אנשים שמתו באיטליה היה בפיאמונטה, מה נראה לך, יש לך תינוק בן 3 חודשים בבית, אמרתי לו, אני מרגישה שאם זה לא עכשיו, זה לא יקרה, הגשתי מעומדות, חודש וחצי אחר כך, בעודי מניקה תינוק על הספה, מקבלת מייל, אנחנו שמחים להודיע לך שהתקבלת. עכשיו, אחרי המייל הזה, אתה תוך 3 חודשים צריך להעביר בית, 2 ילדים, לאיטליה, ולהתחיל ללמוד תואר שני, בשפה שהיא זרה, באנגלית, אבל בסוף, היא מוכרת לי, אבל אתה יודע, ללמוד זה קצת אחר, והחלטתי שאנחנו עושים את זה, החלטנו ביחד שאנחנו עושים את זה, ההורים שלי היו מאוד מאוד פעילים, והיום, בדיעבד, זו ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי. לא שהיה רק קל וכיף, היו רגעים גם מאוד מאוד מורכבים ומאתגרים, אתה יודע, בסוף יש שני ילדים, ילד בן 8 חודשים, וילד בן 4, שצריך להעביר להם את כל החיים למדינה זרה, תרבות אחרת, שפה שהם לא שמעו בחיים שלהם, ואימא שלא נמצאת בבית כמעט בכלל, כי היא באוניברסיטה, לומדת תואר שני. אבל התואר לימד אותי להסתכל על אוכל בצורה אחרת לגמרי. הוא לימד אותי ביוכימיה לעומק. הוא לימד אותי איך בכלל מרגישים טעמים בצורה נכונה. הוא לימד אותי איך לבנות צלחת שהיא לא רק בריאה, אלא היא גם קולינרית. ואז הבנתי כמה החוויה של הביס הבריא יכולה להיות גם הרבה 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 יותר קולינרית וחווייתית. ולקחתי את הכל, ומאז גם המתכונים קיבלו איזו מתיחת פנים, והפכו להיות קולינריה בריאה פר אקסלנס.
הרגשנו את זה בטעימות שעשינו פה עם העוגיות.
אם כבר דיברת על מתכונים, מה המתכון האהוב עלייך?
וואו, אני חושבת שהמתכון האהוב עליי זה אחד המתכונים הראשונים שפיתחתי של הלחם עדשים כתומות. שבאותה תקופה לקחת עדשים כתומות ולטחון אותן לקמח היה...
לא הגיוני.
לא. כאילו, מה את עושה? והוא אחד המתכונים שמלווים אותי המון זמן. אחריו הגיע הפיתה טחינה, שנראה לי כולם מכירים בכל מיני קונסטלציות שונות. ואז הפיצה טחינה, שהיא בכלל עשתה...
וואי, פיצה זה מילת הקסם האהובה עליי. פה קנית אותי, גם עם איטליה בכלל.
אתה מבין?
אז איטליה זה טחינה. תרבות, זה נכון. מתייחסים לזה, זה עולם אחר, זה היסטוריה, זה
מדהים. אז רגע, הפיצה, בואי נדבר על הפיצה.
פיצה טחינה היא אחד המתכונים שבאמת כל פעם כובשים את מי שפוגש אותו, ומדובר בעצם בבצק שמבוסס על ביצים וטחינה גולמית, שהשילוב ביניהם בעצם יוצר סוג של בסיס מאוד מאוד צמיגי ונגיס ונכון, ליצור עליו פיצה, והטכניקה של ההכנה זה בעצם הסיפור, כי תמיד שאתה מכין פיצה, אז יש לך את הבצק, ועליו אתה שם כבר את הממרח, את הרוטב הגווניות, ואת הגבינה. אבל פה הטכניקה היא אחרת. פה אתה, יש לך שתי אפיות שונות. אפייה ראשונית, שבה אתה יוצר בעצם מהבלילה שיצרת בצק, ואחריה אתה מרכיב את הפיצה ויוצר את האפייה, עושה את האפייה הנוספת, שככה נוצרת הפיצה בעצם. והטכניקה היא הסיפור מאחורי המון מתכונים, וככה נולדה גם הפיצה טחינה.
הנה, אני רואה אותה ממש, זה אתה.
אני, רגע, תן לראות, תן. אני, התחתיות פיצה שלי שאני עושה ללא גלוטן, זה אני לוקח מקמח עדשים אדומות, עם מים, כאילו גם עושה את זה או בתנור או במחבת, עושה את הבן תאפייה הראשונה, עושה טורטיות כאלו, וזה הבסיס שלי אחר כך לפיצה.
מושלם גם, היא דקיקה ממש.
כן, דקיקה, וגם אני עושה לפעמים את הגבינה מגבינת קש שאני מכין לבן.
מדהים.
שזה גם אחרי השריה, תחינה, וזה יוצא ככה...
זהו, פה נראה הבסיס הוא עווה, יש לו...
עווה, הוא נוכח, יש לך ביס.
אבל עדיין חסר לי המרקם של הגלוטן, של הפיצה...
תראה, זה משהו שיהיה חסר, נקודה. אתה לא יכול לרצות משהו, זה כמו שכאילו, אין, אי אפשר. זה משהו שהוא לא... אתה רוצה לאכול פיצה ללא גלוטן שדומה לזה, אתה תאכל אותה מתערובות, חד פעמים.
אז זהו, כל התערובות... עשיתי לפי המתכונים, לפי השיטות, לא יצא לי, לא יצא לי.
יש תערובת אחת אם אתה רוצה, אני אגיד לך אחר כך שתצא לך מצוין.
סבבה, בלי פרסומת, כן, בלי לעשות פרסומת למישהו, אבל...
אני לא, אני גם פחות מודדת את האכילה של תערובות, אז אני באמת... זה, נגיד, תדמיין רגע, אתה בנאפולי, ברחובות נאפולי, מגיע לפיצריה שמגישים בפיצה ללא גלוטן, מכינים אותה בתנור בין 400 שנה, לא תאכל?
תאכל.
ברור, זו בריאות, זו גם בריאות. לחוות את הרגע הזה, זה גם רגע שהוא בריא לך, לנפש שלך, לזיכרון שלך, למשהו שאתה יוצר ב-DNA שלך. לטעמי, ברור שלאכול, בלי לחשוב פעמיים. אבל כל יום, לא.
כן, זה גם דמיון מודרך עשית לנו, זה עוד קטע טיפולי שאנחנו עוברים. וואו, זה פתח את התיאבון הפרק.
לגמרי, ואני רואה את המתכונים, זה בהחלט עושה חשק. אני בגלל כל הטרנדים האלה, של כמו שהזכרת, מבחינתי הדבר הכי חשוב, קלות, פשטות ומהירות, אז התחלתי לעשות, ואני בהחלט אבדוק אותך.
איזה כיף, תהנה.
זה נראה מהמם.
היינו צריכים לבקש את הפיצה כזה.
לא, אני... אין תלונות.
כטסט.
אותם גם אני בהחלט.
ותגידי עכשיו טיפ לעצלנים, מה המתכון הכי מהיר שלך?
וואי, יש לי מתכונים של דקה וחצי, הפיצה טחינה היא דקה וחצי. זה ממש מהיר, אתה ממש מערבב הכל בקערה, מעביר, מכניס למיקרו וזהו.
אה, זה גם במיקרוגל.
הפיטה, כן.
ושם אין...
המיקרוגלים החדשים קצת יותר טובים. בוא נגיד שלמיקרוגל הייתי נמנעת מלהכניס בשר, אוף, דברים מהסוג הזה יותר. דברים אחרים פחות מקבלים זה.
אז במה את משתמשת כאילו לרוב כאילו מיקרוגל תנור, או יש גם תנור של הנינג'ה וכאלו? או ש...
גם אחלה, ממש אחלה. תראה, בסוף אני רוצה מאוד להתאים את המתכונים לכולם. לכולם בישראל יש מיקרוגל בבית. אז אתה יודע, אני יותר מתאימה את זה לשם. יותר מזה, יש לי המון 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 מתכונים שהם מתכוני טוסטר, שהם נולדו במחשבה של, יש לי איזו חברה שיש לה נערה מתבגרת, והיא הייתה הרבה זמן בבית בחופש הגדול, והיא רצתה להכין לעצמה כל מיני דברים, אבל קצת מסוכן להדליק את האש, ואתה יודע, בסוף ילדה לבד, ועשינו ביחד פנקק בטוסטר, וזה יצא מדהים. ומאז, התחלתי לעשות המון מתכוני טוסטר, כי זה מתאים לכולם. במלחמה זה בכלל תפס תאוצה, כי יש המון מפונות ומפונים בבתי מלון, שכל מה שיש להם זה טוסטר בחדר, או חיילות וחיילים, שכל מה שיש להם זה טוסטר בחדר, וככה אנשים היו אוכלים המון המון מתכונים כיפים וטובים, והם גם מהירים.
מה הילדים שלך אוהבים לאכול?
וואו, הילדים שלי אוכלים הכל, כולל גלוטן, הילדים מאוד מודעים לעניין הגלוטן גם.
והם דוברים איטלקית?
הגדול יותר, קטן פחות, בסוף הוא, אתה יודע, הגיע ממש קטן, הוא התחיל לדבר, ברגע שילד נחשף למספר שפות, אז הוא מדבר מאוחר יותר, הוא לא מתחיל לדבר מוקדם כמו ילד רגיל. אז רפאל התחיל לדבר טיפה יותר מאוחר, הוא מבין מצוין, מדבר קצת פחות, יש לו כזה, אתה יודע, השלמות של מילים, או בונג'ורנו או כזה. הגדול כן מדבר יפה, לפעמים מתקן גם אותי, כי לי אין, יש מבטא ישראלי ולא אין, והוא גם מדבר איטלקית של צפון איטליה, כי הוא למד את זה בסוף מהחבר'ה באיטליה, יש לו ג'סטות של איטלקים כזה עם הידיים, דברים שאני לא למדתי ולא ידעתי, והוא לימד אותי, ילד בן 4, בסוף לימד את אמא שלו הרבה מאוד דברים שאני לא ידעתי.
והאיטלקי שבו גורם לך להכין הרבה מאכלים עם גלוטן?
תראה, קודם כל יש איזה מיתוס שאני הולכת לנפץ, באיטליה 10% מהאוכלוסייה הם צליאקים, זה המקום, זה גן העדן לצליאקים, כי אין מקום שאתה לא תגיע אליו ולא תהיה פסטה ללא גלוטן. בכל מסעדה הכי קטנה שיש בכל חור, או בבית קפה, תמיד יהיה משהו קטן שהוא ללא גלוטן, כי יש המון. אז אני חושבת שהספונטניות הכי גדולה שהייתה לי, זה היה דווקא באיטליה. נכון, זה לא היה הכי בריא, אבל כמו שאמרתי לך, זה הפיצה בנאפולי, זה ללכת ברחובות אומבריה ולאכול כריך פוקאצ'ה, כמו כולם.
בסופו של יום חייבים להגיע לאיזון, אז זה בסדר, מדי פעם חוטאים, לא נורא.
אנחנו לא חוטאים, אנחנו נהנים.
נהנים, נכון, צודק.
ובמתכונים גם אפשר לשלב כל מיני תוספים, דברים נכון. בריאים.
זה נולד מזמן, עניין תוספי התזונה בתוך המתכונים, וזה נולד מזה ש... לילדים היה פחות כיף לקחת את זה כזה בצ'ייסר. אני מבינה אותם, לפעמים זה לא כזה כיף. הם ילדים, הם פחות רואים את ה, אתה יודע, את המעבר. ואז התחלתי לשלב ויטמין C בתוך הממרח שוקולד הביתי שאני מכינה. או לשים ויטמין D בכל מיני, אתה יודע, כינוכים אחרים או כדורי שוקולד למיניהם, או במבה. יש לי כדורי במבה נהדרים שעשויים מחמת בוטנים וקוקוס. וזה פשוט עבד מצוין. וככה זה התחיל, ומשם זה גדל כל פעם, והמון המון אנשים צורכים את התוספי תזונה שלהם עם המתכונים שלי.
ובבישול, באפייה, זה לא מאבד מהאפקט?
אז כן, במיוחד מוצרים שהם ליפוזומליים, אבל אנחנו מתאימים את זה. המתכונים ממש מותאמים לכל מוצר, וזה עובד. יש דברים שאפשר לבשל אגב, נגיד פטריות, זה אפילו פטריות מרפא, זה יעשה להן אפילו טוב אם תחמם אותן. כי הפוליסחריד בפטריה ייפתח, ואז היא תהיה הרבה יותר זמינה לגוף שלך. אבל יש דברים שעדיף שלא, כמו ויטמין C, או חומצה פולית, או דברים מהסוג הזה.
רשמנו לעצמנו. יש לך עוד טיפים וצות להורים שבינינו? מה יכולים לבשל עם הילדים, או אפילו לתת לילדים להכין לבד, מתכונים כלילים לארוחות ערב, או אפילו לבית ספר?
בטח. קודם כל, יש לי איזה חוק כזה בבית, שארוחת הערב תמיד תחכה לנו, ולא אנחנו לה. זה הופך את כל האחר צהריים לעולם אחר. גם אם יש חוגים וכאלה, אז אני או אדאג שיהיה משהו במקרר, או אעשה משהו רגע לפני. והילדים הם חלק בלתי נפרד מההכנה. הטיפ הראשון שלי זה שיהיה להם מונגש וקל, שהם יוכלו לראות מה קורה ולהגיע אל השיש, בין אם זה שרפרף או כיסא או כל דבר אחר שהילדים יהיו חלק ממנו. וגם בגיל קטן אני נותנת קרש, סכין שמותאמת או כף להרבב או משימה כלשהי בתוך ההכנה של האוכל. ברגע שאתה מכין את האוכל, אז הוא הרבה יותר טעים גם לילד. ויש איזו הצלחה, מין תחושת הצלחה כזאת במטבח, שהילד יכול ליהנות ממנה כל הזמן. אני מרגישה אותה בעצמי, אז כילד זה נראה לי פי מאה יותר כיף, להרבב טחינה גולמית עם מים ולקבל את הממרח טחינה שהוא הכי אוהב. או לשקשק את הביצה ולראות איך החלמון והחלבון מתערבבים ויוצרים בעצם את החביתה שהוא רגיל לאכול. לא מדברת עכשיו על דברים, אתה יודע, מורכבים מדי, הבסיסיים של היום יום שלנו, אפילו לערבב את הסלט ולראות איך המלפפון והגווניה מתערבבים ביחד ויוצרים איזה מיקס. כאילו כל תהליך שהוא במטבח הוא הדבר הכי מלמד שיש. וילדים יכולים ממש להתחבר לזה.
ובחירת חומרי גלם, את גם הולכת עם הילדים לקנות, או מאיפה את קונה היום מצרכים לצורך העניין? במשק, בסופר, כאילו?
אז אני בקושי מגיעה לסופר. התחנכתי, אתה יודע, בבית הספר לקולינריה, שהוא בעצם המחוז שבו נולדה תנועת הסלו פוד, מהחווה על השולחן, והבנתי כמה משמעות יש לאפס קילומטר מבחינת האוכל שלנו. גדלתי במושב, אני מאוד מאוד קרובה לאדמה, ולכן את כל הירקות והפירות אנחנו נקנה אצל החקלאי. יש המון כאלה היום, זה משהו שהוא מאוד נפוץ, ואני ממש ממליצה על זה, גם כי חקלאות ישראלית היא חוסן לא פחות חשוב למדינתנו, והיא משהו שתומך במדינה שלנו גם, אז תמיד את הפירות והירקות אנחנו נקנה מהחקלאי. קניות גדולות של יבשים אני אעשה או בחנויות סופר, או בסופר, או בדברים כאלה, ואני לא אגיע פיזית, אני פשוט אעשה את זה אונליין. קצב, מהקצב השכונתי, שאני מאוד מאוד מכירה ויודעת, וגם שם אני בוחרת נכון, גם את העוף וגם את הבקר, זה לא משהו שאנחנו אוכלים באופן שוטף. הייתי מעדיפה עוף ללא אנטיביוטיקה. בקר, יש לי הרבה סטנדרטים, שם קשה מאוד להיכנס אליהם, אבל אני הוצאת את הנכונים לי, כל אחד ומה שנוח לו. וגם ביצים, יש המון ביציות, אני קונה בביצייה במושב שלי, אבל לטעמי ביצים איכותיות וטובות, אם אפשר חופש, מה טוב.
ויש גם עם אומגה 3.
בזה אני קצת פחות מאמינה, אני חייבת להגיד, אבל זאת אני. אני צריכה שהחקלאי ממש יוכיח לי שזה ככה, וזה לא רק צבע שנמצא בתוך המזון של התרנגולות, או איזה גימיק או משהו כזה. נגיד, כשאני מגיעה לביצייה ורואה את התרנגולות חופשיות, זה מבחינתי משמעותי בהרבה.
ביצים עם אנרגיות חיוביות.
גם, וגם יש בהם פחות סטרס ופחות אנטיביוטיקה, כי בסוף התרנגולת מייצרת אותם. אם היא יצרה אותם שהיא הייתה בסטרס, אז יש שם משהו.
טוב, וואו, באמת למדנו המון, אסי. ולקראת סיום, יש לנו פינה חדשה, שאנחנו שואלים את GPT, רוצים להתייעץ, לבחון את ה-AI, כמה הוא באמת קרוב למציאות.
וואו.
אז עמית, אתה מוכן פה עם ה-GPT?
בהחלט. מה נשאל אותו היום?
מה המתכון הכי בריא של אסי רוז?
מעניין.
אוקיי, מה המתכון הבריא ביותר של אסי רוז?
איזה דרמה.
בבקשה.
אתה יכול להקריא?
אסי שפית ובלוגרית מזון בריאות שמכינה מתכונים מזינים ומאוזנים. וואו. הנה מתכון אחד בריא במיוחד לעוגיות שיבולת שואל עם אגוזים ופירות יבשים.
יפה.
יש דבר כזה?
יש.
אז בבקשה, שיבולת שואל, קמח שקדים, אגוזים, פירות יבשים קצוצים, שמן קוקוס, דבש או מייפל, ביצים, קינמון, תמצית וניל וכפית מלח.
יפה, כפית מלח, אוי ואבוי.
לא, חצי, סליחה.
גם זה מלא.
אוקיי, אז הנה פה.
אז לא להסתמך עדיין על GPT.
לא.
לגמרי עדיף להיכנס לאתר של אסי.
נכון. ולעקוב באינסטגרם.
תבואו, יהיה טעים.
זה בטוח. ווואו, היה ממש פרק מעורר השראה ותיאבון, ובאמת פותח את הראש וחידש לנו פה הרבה דברים שלא ידענו.
ורצון לנסות, שמבחינתי זה הכי מגניב, ואני גם רואה את זה, ולגמרי אני הולך לנסות.
אני גם אנסה את הפיצה. הפיצה היא מתחינה, כן. נעדכן אותך אחרי זה.
אני מוכנה לשמוע, איזה כיף.
תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
תודה רבה, ותעקבו אחרי אסי, כדאי, יש הרבה דברים בריאים ומעניינים.
תודה.